כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי חדשות כל חי השעה 11
ערב טוב וחודש טוב באולפן יעקב גפן. חבר הכנסת דוד ביטן אמר הערב כי אם יציעו לו לעמוד בראשות ועדה בנושא גיוס החרדים, הוא יקבל על עצמו את התפקיד. הוא התייחס למתווה חוק הגיוס החדש שהוצע בימים אלו.
משבר יכול להיות. הבעיה היא שהאלטרנטיבה יותר גרועה מהמשבר. יש החלטת בגד שמבטלת את החוק הקיים, שבספטמבר כולם יצטרכו להתגייס, ללא מכסות וללא שדות. והאלטרנטיבה הזאת היא בעייתית מאוד מבחינת החרדים, ולכן הם יחתרו לפשרה. זה העניין, אבל גם יש חצת שני, שזה קוראים לו איבט ליברמן, גם הוא חייב להגיע לפשרות, ומעל כולם נמצא בית המשפט העליון, שהוא יצטרך להעביר את החוק הזה. סביר להניח שבגלל שמדובר בחוק שהמשרד הביטחון הביא, שהוא כן יעביר אותו, אם לא יהיו שינויים דרסטיים.
את הדברים אמר בריאיון לדוד חכם במהדורה המרכזית. הערב מתקיימת הלווייתו של הגאון רבי יוסף אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, בנו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, ייבדל לחיים. מסע הלוויה יצא מביתו בשכונת רמת אלחנן בבני ברק לבית החיים פונוביץ', שם יתאמן. על רקע העברה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל נכון בעסקת הצוללות עם גרמניה, נתניהו מברך הערב את ממשלת גרמניה והפרלמנט הגרמני על אישור עסקת מלטים בין ישראל לגרמניה בשווי של כמיליארד יורו. זוהי תרומה עצומה לתעשיית הביטחון הישראלית ולכלכלת ישראל. עסקת הענק ממחישה את הפוטנציאל של התעשייה הישראלית לתרום למדינות כמו גרמניה, אמר נתניהו. בעקבות הדלפת ההקלטה מישיבת מפלגת העבודה לתקשורת, פנה היום חבר הכנסת עמיר פרץ באמצעות עורך דינו ליושב ראש המפלגה אבי גבאי, בדרישה לבצע לכל משתתפי הישיבה, כולל יושב ראש המפלגה, בדיקת פוליגרף, על מנת למצוא את האחראים להדלפה. 20 שרי ביטחון פנים, ובראשם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן והמזכירה האמריקנית לביטחון המולדת קירסטן נילסן, חתמו הערב על הצהרה משותפת להתמודדות עם אתגרי הטרור. בהצהרה שנחתמה, מתחייבים השרים להגדיל את התאום הביטחוני ולפעול לעצירת דרכי המימון לארגוני הטרור. השרים גם הצהירו כי יקדמו את התפיסה שחברות האינטרנט צריכות לשאת באחריות להפצת תכני טרור. באום החלה הערב העצרת הכללית בדיון בדרישת מדינות ערביות לגנות את ישראל בשל פעילותה נגד מחבלים בגבול עזה בשבועות האחרונים. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, דרשה כי אם העצרת תגנה את ישראל, שתוציא גינוי במקביל גם לארגון הטרור חמאס, בשל המתקפות שלו נגד אזרחים ישראלים וכן בשל השימוש באזרחי עזה כמגן אנושי. הארגון למניעת הפצת נשק כימי אישר היום כי בדיקות מעבדה הוכיחו כי נעשה שימוש בגז העצבים סרין וכלורין במתקפה בצפון סוריה במרץ 2017. המתקפות אירעו באזור חמת ונהרגו בהן עשרות בני אדם. תחזית מזג האוויר, הלילה בהיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ. ביום שישי התחממות ובשבת עוד עלייה בטמפרטורות ויהיה שרבי. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל
חי, תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא התמודדות עם לחצים. כיום קיימת הכרה רבה שהלחצים והדאגות פוגעות לא רק בהיבט הנפשי של האדם, אלא גם מערכת הלחצים והדאגות משפיעות על מחלות לב, בעיות בכלי הדם, בעיות בקיבה, בעיות במערכת העיכול, רחמנא ליצלן המחלה הידועה, דלקות מפרקים, כאבי ראש, בעיות גב, ועוד הרבה בעיות גופניות ונפשיות. ומנסים למצוא עוד גלולה, עוד תרופה שיכולה לעזור. אבל אחד הדברים הבולטים שבני האדם צריכים, זה הרגלי חיים רעים יותר. הגישות שלנו לחיים, ההרגלים שלנו, הרגשות שלנו, הם אחראים להרבה מהלחצים והדאגות. האדם שנמצא בלחץ, לדוגמה, מנושא כלכלי, מנושא חברתי, מנושא שקשור אל ההורות שלו, אל השלום בית, תגובת הלחץ מעידה על היעדר או קריסת מיומנויות לשגרת חיים שמתאימה לחיים עם לחצים. אז בואו נגדיר מהו הלחץ וכך נוכל טוב יותר למצוא את הכלים המתאימים. בדרך כלל, בני אדם הם יצורים מספיק גמישים להתמודד עם שינויים בחיים שלהם. גם כאשר ישנם שינויים מפתיעים, בעיות כלכליות, בעיות רפואיות, בעיות חברתיות, בני אדם בדרך כלל מספיק גמישים להתמודד עם הבעיה. אבל כשהלחץ עולה על יכולת ההתמודדות, אז בני אדם עלולים לצאת מאיזון ולסבול מהתמוטטות כלשהי. כשהאדם תופס מצב מסוים כבעל סבירות גבוהה לאובדן או לנזק חמור, הגוף נרתם לפעילות במלוא המרץ. האדם לא תמיד במודע בודק את הדרישות שהמציאות מעמידה בפניו, והאדם מעריך את המשאבים להתמודד עם הדרישות האלה. לדוגמה, יש לאדם בעיות רבות בנושא כלכלי, בנושא בריאותי. האדם בודק עם עצמו, האם אני אוכל להתמודד עם הבעיה, כמה הבעיה היא חמורה, כמה היא דרמטית, וכמה כלים יש לי יכולת להגיב בצורה נכונה אל הבעיה כדי לפתור את הבעיה. אם קיים איזון בין הדרישות לבין המשאבים, היכולות והכלים של האדם, אז האדם במצב רגוע, שלב, או אולי הוא חווה קצת לחץ, אבל זה אתגר. זוהי הזדמנות מבחינתו כדי לצמוח ולהתפתח. אבל אם כף המוזניים נוטה לכיוון הדרישות, הדרישות נתפסות כתובעניות יותר מהמשאבים שעומדים לרשותו של האדם, אז הדרישות הופכות לגורמי לחץ, והן מעוררות תגובות של לחץ. ולחץ כרוני פוגע באיכות החיים, בבריאות הנפשית של האדם, בבריאות הגופנית של האדם. ככל שהלחץ הוא ממשיך, הוא לא נעצר, הוא נעשה כרוני יותר ויותר, אז האדם מפנים יותר ויותר שהעולם הוא מקום מאיים, העולם הוא מקום רע, הכוונות של האנשים הן שליליות. לא כדאי לעמוד בפני אתגרים מסוכן שאנשים אחרים יכעסו עלינו, העולם הוא מקום רע. מה שגורם לאדם להיעלב יותר, להיות רגיש יותר, לכעוס יותר, לתפוס את העולם כמקום מאיים יותר, מה שעלול גם לגרום לאדם להימנע מפעילויות אלה ואחרות, מכיוון שהוא כבר מראש מאמין שהוא עתיד להגיע לכישלון. יום יום בני האדם מתמודדים עם דרישות, לא פעם דרישות רבות. כאשר האדם מתמודד עם בעיות, בעיות שמעוררות לחץ, הוא צריך להתמודד עם שני מישורים בולטים. מישור אחד, טיפול ישיר בבעיה. טיפול שני, מהותי בעולם הרגשות שלו. ומה הכוונה? לדוגמה, האדם הוא ספק, מוכר מוצרים מסוימים, הקליינט מאחר בתשלום. יש צורך לפתור את הבעיה, לדבר איתו על הכסף שמגיע לנו. והאדם רוצה להביע את עצמו, אבל בצורה עדינה, נעימה, נימוסית. יחד עם זאת, הוא כועס, הוא מתעצבן. למה הוא לא שילם בזמן? למה הוא כפוי טובה? אני אתנקם בו, אני אוכיח לו. במקרה כזה, דרושה התמודדות נוספת, לא עם הבעיה של הלקוח שלא שילם, אלא בעיה שלנו עם הרגשות של עצמנו. התמודדות ברגשות שלנו והתמודדות בבעיה. אלה שני מימדים שמשלימים האחד את השני. אם האדם יביע את עצמו עם כל הכעס, התסכול והאכזבה שיש לו, מן הסתם הקליינט גם הוא בתפיסת העולם שלו מאמין שזה בסדר, שהוא מאחר בתשלום, זה בסדר, שהוא מתנהל איך שהוא מתנהל, יש לו את ההסברים שלו, לא שהוא צודק, אולי הוא טועה, אבל הוא בעיניים שלו מרגיש שהוא צודק. ולפני שיוצאים לקרב, לא פעם כדאי לראות אם אפשר בדרכי נועם, אבל בשביל שתהיה אפשרות של שיח בדרכי נועם, יש צורך להגיע לשלווה, לרוגע. לכן כדאי שאדם קודם כל יעצור וישהה את התגובה שלו לפני שהוא ניגש אל הפתרון הנקודתי בנושא הכסף שהוא מאמין שמגיע לו. התמודדות עם הרגשות והתמודדות עם הבעיה, אלה הם שני מישורים שמשלימים האחד את השני. במילים אחרות, להרגיע את הרגשות לפני האימות יאפשר להעביר את המסר בצורה יעילה יותר. תקשורת יעילה ונכונה עם האחרים יכולה להקל על הבעיה. וכך בכל בעיה שאדם מתמודד איתה, יש לו בעיה חלילה, רפואית, כלכלית, חברתית. האדם צריך לפתור את הבעיה בשני מישורים. מישור אחד נקודתי, לפתור את הבעיה שאיתה הוא מתמודד, ולזכות למענה לאותו צורך. יחד עם זאת, הרגשות שהוא נשאב אליהם, להשרות את התגובה, לנשום אוויר, להתנתק מהחוויה, להתנתק מהמציאות, לדוגמה, מהאימות עם הבן אדם ולחזור אל השיחה, כעבור חצי שעה, שעה, אז האדם יוכל לחזור אל השיחה בצורה עניינית יותר, לזכות למענה לצרכים שלו. יחד עם זאת, כאן מגיע מימד נוסף. האדם צריך לדעת גם להיכנע בחיים שלו. ומה הכוונה? האדם בודק את הלחץ. האם הלחץ ניתן לשינוי? אם כן או לא. פתגם יפה אומר, אלוקים תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר, לקבל מה שאי אפשר, ואת החוכמה להבדיל בין השניים. האם אפשר לשנות את גורם הלחץ? אם אפשר, מתמודדים בפתרון ממוקד בבעיה. אם אי אפשר, אז מתמודדים רק עם הרגשות של האדם. בדרך כלל, לאדם יש בעיה רפואית, כלכלית, חברתית, בהורות, כדאי לפתור את הבעיה. אבל לא פעם, החיים מעמידים בפני האדם בעיות ואירועים שהוא לא יכול לפתור אותם. בכל אופן לא יכול לפתור אותם בקצב שלו, בזמן שלו, בצורה שהוא היה רוצה. לכן צריך האדם להיות מסוגל להחליט מתי להילחם או להתמודד או לפתור את הבעיה, ומתי פשוט לחיות עם הבעיה. כי לא פעם בני האדם מגזימים בניסיון לשלוט בסביבה, לשלוט בבעיות שאי אפשר לשלוט עליהם. האדם לא מגלה סובלנות כלפי אנשים אחרים. הוא לחוץ, למה הילדים לא נימוסיים? למה הם לא מצליחים? למה הם לא בקצב של שאר הילדים? הוא מגזים בניסיון לשלוט בסביבה, כתוצאה מכך הוא מנסה לשווא ולחינם לנקוט בהתמודדויות לא יעילות. הוא מנסה שוב ושוב לפתור את הבעיה, כי הוא רוצה שליטה מלאה על הסביבה שלו. אבל לא כך הם החיים. לא פעם צריך האדם, כמו שהגמרא מסכת יבמות אומרת, על כל גל וגל להוריד את הראש. לא פעם צריך האדם לדעת שכן, אין מה לעשות, להיכנע, לוותר. כי התמודדות מוצלחת עם בעיה היא לא תמיד לנצח את הבעיה, אלא לא פעם לחיות בשלום עם הבעיה. זה עצמו יכול להיות הפתרון. נכון שבדרך כלל עדיף להתמודד עם בעיה, לפתור אותה. הגישה הפסיבית עלולה להגביר את המצב רוח המדוכדך. יותר מכך, אם יש בעיה שאפשר לפתור אותה ולא פותרים אותה, אז האדם יישאב רגשית אל תוך הבעיה יותר ויותר. לדוגמה, יש לו בעיה חברתית אותה הוא רוצה לפתור. בעיה בנושא המשפחה, בעיה בנושא החברה, בעיה בנושא שלדוגמה הוא רוצה להביע את דעתו, את עמדתו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו. הוא מתבייש, הוא לא מצליח, הוא מפחד, נבהל, מה יהיה אם הוא כן יביע את עמדתו. זו הבעיה, את זה הוא רוצה לפתור. והוא כל פעם מסיח דעת, מנסה לו לחשוב על זה, מנסה לפתור את הבעיה הרגשית, למה לא מתייחסים אליי, למה לא מתייחסים לרצונות שלי, לצרכים שלי. והאדם פעם אחר פעם מצליח להשיח דעת מהבעיה הרגשית, אבל אחרי זמן מסוים זה יגיע לידי הצטברות של כעס, תסכול ואכזבה, מדוע לא מתייחסים אל הרצונות שלו, הצרכים שלו, ואז הוא יכול להגיע לידי קושי גדול, משבר, תסכול מיחסי החברה שאיתם הוא נמצא. ולא בצדק, לא כי כך צריך, אלא בגלל שהוא לא ידע לפתור את הבעיה. לכן לא פעם צריך האדם כן לפתור את הבעיה, ולא לנסות לפתור את הבעיה הרגשית כאשר אפשר לפתור את הבעיה האמיתית. האדם נמצא בלחץ בעבודה. המעביד לא מודע לכך, כיוון שהעובד מקבל ללא עוררין את כל המשימות ואת פרק הזמן שהוא אמור לעמוד במשימות האלה, ולכן הוא עובד שעות נוספות. המעביד לא יודע כמה זה מלחיץ. במקרה כזה, לכאורה עדיף לנקוט בהתמודדות פתרון הבעיה. זו הגישה, להסביר לו את המצב, במקום לנסות לשפר את המצב רוח, במקום לנסות לשפר את הרגשות, כי זו בעיה שאפשר לפתור. בעיה שאפשר לפתור, לא כדאי לנסות לחיות איתה, אלא פשוט לפתור אותה. ומצד שני, יש בני אדם שהם רוצים לפתור כל בעיה. כך הם מרגישים בתחושת שליטה. תחושת השליטה בדרך כלל מפחיתה או מונעת את תגובת הלחץ. אבל לפעמים היא זו שמייצרת לחץ, כי האדם מכור אל השליטה. טבעי שאדם מרגיש שליטה כשהדברים הם יותר ידועים לו. לדוגמה, אנשים פוחדים פחות אם הם הנהגים מאשר כשהם יושבים ליד הנהג, למרות שאולי הם לא נוהגים טוב כמו הנהג. יש כאן תחושת שליטה. תחושת שליטה לא פעם מרגיעה את האדם. אבל שליטת יתר לא עוזרת לאדם להרפות ולהיכנע. מתי שהאדם זקוק לומר, כן, זה לא בידיים שלי, כאן אין לי מה לעשות. הגישה של האדם שהוא יכול לשלוט במה שהוא לא יכול לשלוט, גורם לו להשקיע מאמץ רב יותר בניסיון להצליח, מה שיגרום לאדם לזליגת אנרגיה, כי זוהי בעיה בלתי נמנעת, וחוסר השליטה זה מצב שכדאי לקבל אותו מאשר להילחם בו. אמנם נכון שישנה תקווה לפתור בעיה, אבל גם הבנה שאי אפשר לפתור את הכל. נכון שקל יותר לשאת מצבי לחץ אם מאמינים שהדברים השתפרו, אבל גם מרגיע, למרות שלא נעים, מרגיע לדעת שכן, את זה אי אפשר לפתור, ובכך האדם מנסה להתמקד בדברים חדשים בחיים שלו, ולא באותה בעיה שהוא לא מצליח לפתור. טוב ויעיל שהאדם מדבר על הרגשות ועל התחושות ועל חוסר האונים. מחקרים מראים שמצב בריאותי של אדם משתפר כשהוא כותב יומן. יומן עם התחושות, עם הרגשות, או כשהוא סך לאנשים אחרים את הרגשות שלו. לא פעם הכתיבה על רגשות שליליים או על דיבור על רגשות שליליים יכול לגרום למצב רוח מדוכדך לזמן הקצר בהתחלה, אבל עם הזמן הדבר יוצר הקלה ושביעות רצון של האדם. הוא, כמו היינו אומרים, משחרר את הרגשות, לא שומר אותם בפנים. כשאדם שומר את הרגשות בפנים, הוא מדבר עם עצמו, הוא מעצים את הבעיה, הוא מתאר אותה בצורה קיצונית, דרמטית, לא פעם יותר ממה שהיא באמת. כשהוא מדבר על הדאגה, על הקושי, ראשית לא פעם הבעיה מקבלת את הפרופורציה המתאימה. ודבר נוסף, לא פעם עצם זה שאדם מדבר על הרגשות, הוא רואה שהרגשות הם אמנם רגשות. זה מבהיל, זה לא נעים, אבל זה רק רגש. ויש חיים אחרי הרגשות השליליים. נעצור בינתיים כאן, נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים. גם לנושא הזה וגם לנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
נו מוישי, יצא כבר.
כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל סוגרים את הברז. כבר 5 שנים ישראל בבצורת קשה. למרות ההתפלה, אין לנו מים לבזבז. לוקחים טיפה אחריות, סוגרים את הברז. תמיד. למידע אודות צריכת מים נכונה, חפשו ברשת רשות המים.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במחירים מיוחדים. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10, בני ברק, רחוב ירושלים 10. מוקד ההזמנות 02-651-0627.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
אל תתפשר, אל תתפשר על איכות, אל תוותר. מזגן חדשני ועוצמתי, מזגן שקט והכי חסכוני. מזגן אלקטרה, מזגן אלקטרה, אל תתפשר על משהו אחר. מזגן אלקטרה, מזגן אלקטרה, אל תתפשר על משהו אחר.
אלקטרה מאחלת לכל בית ישראל קיץ נעים ומרענן.
אתמול חצה ילד את הכביש במעבר חצייה, ונהג שלא נתן זכות קדימה כמעט דרס אותו. מחר זה עלול להיות הבן שלכם. תודה לאלפי שומרי דרך שבזכותם זה לא יקרה. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מתעדים בזמן אמת עבירות תנועה מסכנות חיים, והן מדווחות לרלב"ד ולמשטרת ישראל. עד היום נכנסו והועמדו לדין אלפי נהגים עבריינים. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת נתיב בטוח, ויחד נלחם על החיים של כולנו.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום לכם, כאן אבי ממרן, ואיתי על הקו אברהם קנלסקי, מיוזמי הטלפון המאושר. אברהם, פגשתי חבר שכל זה לא מדבר אליו. תראה, הוא אומר לי, אני איש רציני, אני סומך על עצמי. תגיד, לדעתך הוא צודק?
כמו שאנחנו נוהגים בכביש, ואנחנו צריכים להיות חכמים בכביש ולא צודקים, אם כל גדולי ישראל אומרים שאנחנו חייבים הגנה, אז אנחנו מוכרחים את ההגנה.
על ההגנה של חברת הדרן שמעת?
אני מאוד אשמח לשמוע.
המכשירים הסלולריים המתקדמים מבית הדרן, עם כלי העבודה הנדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק.
כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
רשת מחסני חשמל מכריזה על יריד ענקי עד יום ראשון. עד יום ראשון ימכרו מגוון מזגנים, מקררים, מאווררים, מכונות כביסה, תנורים, מחשבים, טלפונים ניידים, בהנחות ענקיות. יריד ענקי עד יום ראשון ועד גמר המלאי ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות. שאלה אחת, איך נוכל לזהות ילד שחלילה עובר התהללות? התנהגות מוזרה של ילד או סימני פגיעה חיצוניים יכולים אכן לעורר שאלה. זו לא הוכחה שהילד נפגע, אבל בהחלט זה כבר יכול להיות דבר שמעיד על סבירות גדולה, בייחוד כשיש אצל הילד כמה וכמה סימפטומים. לדוגמה, ילד שנמנע ממגע פיזי עם מבוגרים, הילד הפגוע, לעתים קרובות הוא ידחה קרבה לתפיחה על הכתף, לחיצת יד. ילד שמגלה חרדה מרובה כשילדים אחרים בוכים, זה גם כן אומר משהו. ילד שמציג התנהגויות קיצוניות, אלימות קיצונית, הסתגרות, פסיביות קיצונית, כל שינוי שהוא לא מוסבר והוא קיצוני בהתנהגות, אז הוא גם כן מעורר שאלה. ילד שמצהיר שהוא מפחד לחזור הביתה, או בוכה כשמגיע הזמן לחזור הביתה, זה גם יכול לעורר שאלה. ילד שמגיע אל מוסד הלימודים מוקדם מאוד ונשאר מאוחר ככל האפשר. לא פעם ילד שסובל מהתעללות, רחמנא ליצלן, יש ירידה בלימודים, נטייה להירדם בכיתה לעתים די קרובות. ילד שנעדר לעתים רבות מהלימודים לתקופה של מספר ימים. ילד שלא רוצה להצטרף לפעילויות חברתיות. סימנים כאלה ודומים להם, הם יכולים לעורר חשד שמה הילד חלילה עובר התעללות. מכאן לעוד שאלה. איך אנחנו מגיעים להצלחה? התשובה היא, בני אדם הופכים להיות אנשים מצליחים כשהם חושבים במושגים של יותר. כלומר, שלמה המלך גם הוא אומר לגבי אם ראית כי חזית איש שהוא מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. כלומר, האדם שהוא מגיע לתוצאות בחיים שלו הוא סוג אדם של אופי אחר. כלומר, מעבר לדבר הבולד והחשוב ביותר שהאדם זקוק זוהי סייעתא דשמיא, כמובן יש גם את המידות של האדם. וכאשר רואים את האדם שהוא מהיר במלאכתו, אדם שהוא זריז, אדם שהוא מצליח, הוא אדם עם אופי מיוחד. זה אדם שהוא חושב במושגים של יותר. האדם מנסה לחשוב לא רק לאיפה הגעתי, אלא לאיפה אפשר להגיע. יש פתגם יפה שאומר, הבעיה שלנו היא לא שיש לנו שאיפות גדולות ואנחנו מגשימים אותן, אלא שיש, סליחה, לא שיש לנו שאיפות גדולות ואנחנו לא מגשימים אותן, אלא שיש לנו שאיפות נמוכות ואותן את השאיפות האלה אנחנו כן מגשימים ומסתפקים בהן. לכן, האדם כשהוא הגיע למסקנה זהו, זה המקסימום. אני לא יכול להיות נחמד יותר, מתמיד יותר, נחוש יותר, יעיל יותר, חברותי יותר. אם האדם חושב במושגים של זהו, זה המקסימום שאליו אני יכול להגיע, זה המקום שבו האדם נשאר תקוע. כשהאדם מרחיב את מעגלי החשיבה והדמיון שלו, אז יש סיכוי שהוא גם ירחיב את מעגלי ההצלחה שלו. כשאדם חושב שזהו, זה המקסימום שאליו אפשר להגיע, אז הוא נשאר תקוע באותו מקום בחיים שלו. כשהוא חושב בגדול, הוא מתחיל להיות אדם גדול. מי שחושב בקטן נשאר אדם קטן. המחשבות שאנחנו חושבים היום, הם הגרעין של יום המחר. כלומר, אם אנחנו חושבים בגדול, אז יש סיכוי שנצמח בגדול. זה לא אומר להיות לא ריאלי, אבל זה כן אומר לראות כמה אני יכול להשתפר במה שאני עושה אפילו ב10% יותר ממה שאני היום. השאיפות של האדם הם כמו, נקרא לזה, המצפון או המגדלור של האדם. כלומר, זה המקום שאליו אני רוצה להגיע. ועכשיו, האם האדם הוא נוטה לחשוב בקטן או בגדול? בהרבה מאוד מקרים האדם הוא נוטה לחשוב בקטן, ולכן המגדלור שלו, השאיפות שלו, המצפן שלו, המקום שלו הוא רוצה להגיע, הוא לא רחוק כל כך, או המגדלור הוא נמוך. למה? התשובה כי לאדם יש אמונה רבה מדי במגבלות שלו. הוא מתרץ את עצמו. אין לי את הכוח הדרוש, אין לי את הזמן הדרוש, אין לי את הכסף הדרוש, אין לי את המוטיבציה הדרושה, אין לי את התמיכה הדרושה, אין לי את ההתמדה, אין לי את התכונות הנכונות, אין לי את היכולת, אני כבר בגיל מאוחר מדי, מבוגר מדי, זה כבר לא יכול להיות. ובכך האדם, הוא מייצר לעצמו מגבלות לפעמים יותר ממה שהן באמת. האם המגבלות האלה אמיתיות או דמיוניות? זו שאלה הראשונה שצריכה להיות בתוכנית ההצלחה של האדם. כי המגבלות שהאדם מציב לעצמו, הם אלה שיקבעו את תקרת ההישגים שלו. אם והיה, והאדם הוא מציב לעצמו מגבלה, אז הוא גם מציב לעצמו את ההישג. אם האדם אומר, אני בגיל מאוחר מדי כדי להתחיל ללמוד, אז הוא כבר שם את ההישג שללמוד זה לא יהיה, יהיה לו הישגים אחרים. אם והיה ואומר, אני לא אוכל לסיים מסכת, למה? כי אין לי יכולת התמדה. אז אם זו האמונה שלו והגישה שלו כלפי עצמו, אז זה גם כן תקרת ההישג שלו, אז מסכת הוא לא יסיים, אז משהו אחר. כלומר, תקרת ההישגים של האדם תלויה בהרבה מאוד מקרים באמונה של האדם במגבלות שלו, או הפוך, באמונה שלו לפרוץ את המגבלות שלו. אבל לא פעם יש לאדם נטייה לאהוב את המקום של הקורבן, של המסכן, של זה שלעולם לא יכול להצליח, של זה שלעולם לא יוכל להתפתח, של זה שלעולם לא יוכל לצמוח יותר ממה שהוא כעת. למה שהאדם יאהב את המקום הזה? למה שהאדם ירצה להישאר המקום הזה? התשובה היא, מכיוון שהאדם, כאשר הוא נפגש בפער בין המצוי לרצוי, יש פער בין מצוי מי שאני כעת, הרצוי המקום שלו אני רוצה להגיע. אני חווה את הפער בין המצוי לרצוי. אז הנפש לאדם היא במתח. לדוגמה, האדם יש במצוי ללמוד. הוא לא יודע ללמוד. הרצוי הוא רוצה לדעת ללמוד. המצוי הוא לא מסתדר בעבודה. הרצוי הוא רוצה להסתדר בעבודה. אז יש פער בין המצוי לרצוי. כשיש פער בין המצוי לרצוי, הנפש לאדם היא במתח. אחד הצרכים הבולטים והחשובים של האדם זה להיות בשלווה, ברוגע. ואז הנפש של האדם היא מנסה לסלק את המתח, את הפער בין המצוי לרצוי. הדרך הבריאה היא זה לצמוח, או להקטין קצת את הרצוי, או להגדיל את המצוי, וכך האדם צומח לקראת הרצוי. זוהי הדרך הבריאה הנכונה והטובה. אבל יש והאדם, הוא נמצא בפער בין המצוי לרצוי, והוא לא יכול, בכל אופן הוא מאמין שהוא לא יכול, להתגבר על הפער הזה, לצמוח ולגשר בין המצוי לבין הרצוי. כשהוא מאמין שהוא לא יכול לגשר בין המצוי לרצוי, זה הזמן שבו האדם מתחיל למצוא לעצמו דרכים כדי להקל על עצמו מהמתח. יש מתח, מצוי, רצוי. הוא צריך להקל על עצמו מהמתח. איך הוא מקל על עצמו מהמתח? אז אחד האופנים שבעזרתם יכול האדם להקל על עצמו מהמתח בין הפער, מצוי ורצוי, זה לומר שאני מסכן. אני לא יכול. אני לא יכול להצליח. אני לא יכול להגיע להישגים. אני לא יכול להגיע לתוצאות. אני לא יכול להתקדם. ובכך האדם, הוא מאמין במסכנות שלו, בקורבנות שלו, בחוסר היכולת שלו. אין לי את הזמן הדרוש, הכסף הדרוש, הכוח הדרוש, ובכך, מה עושה האדם? הוא מקבע את המקום. הוא מוריד את הרצוי. אין יותר רצוי, כי אין יכולת להגיע לרצוי. ואז הוא מרגיש בנוח עם המצוי שלו. האם המגבלות של האדם אמיתיות או דמיוניות? אמרנו, זו השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו בתוכנית ההצלחה שלו, כי המגבלה שהאדם מציב לעצמו, זו תהיה המגבלה גם של תקרת ההישגים שלו. האדם מצד אחד לא צריך להשלות את עצמו, אבל גם לא להגביל את עצמו עם עודף פסימיות, שלפעמים האדם מתבלבל וקורא לדבר הזה פסימיות ריאלית. פסימי זה אדם שמאמין שאי אפשר להתקדם. נאיבי זה אדם שמאמין שאפשר להתקדם המון כאן ועכשיו הרבה מעבר למה שאפשר באמת. האופטימי הוא הריאלי, הוא מאמין שאפשר להתקדם לפחות 10% יותר ממה שאנחנו היום. קצת יותר שמחים, קצת יותר נחושים, קצת יותר ממוקדים. וכך כל פרק זמן האדם הוא מתקדם. או נקודה. המוח של האדם שמחפש הצלחה, הנפש שמחפשת להתעלות, היא נפש שהיא בצמיחה מתמדת. היא חושבת איך להשיג הצלחה, אז זה לא נפש מקובעת. האדם מקובע הוא אדם שלא משתנה, ושחושב בעיקר, פה אסור להיכשל, פה אסור שידחו אותי, פה אסור לי להשמיע את דעתי. כלומר, הוא מנסה להימנע מכישלון. ויש שני בני אדם שיכולים להיות אחים תאומים. בגיל 10 הם נראים די זהים. אבל בגיל 35 הם יהיו שני סוגי בני אדם שונים, שאולי אפילו לא ימצאו מחנה משותף לדבר בגלל הפער האדיר שיש ביניהם. האחד הוא שואף איך לצמוח, והשני רק לא להיכשל. אחד ידבר איך להתקדם בחיים, והשני איך לא להיפגע ואיך לא להרוס מה שיש. האדם שהוא מחפש להצליח, הוא בגדול מוכן לקחת סיכונים ולו קטנים כדי להגביר את הסיכויים לקראת הצמיחה. הרבה מדי אנשים בחיים שלהם יותר מחפשים לשרוד מאשר להתפתח. אז זה נכון, יש מקום לחפש לשרוד, אבל לא רק לשרוד, אלא גם פרקי זמן של לראות איך אפשר להתפתח. יש בני אדם שהם מחפשים לשרוד. איך אני אתמודד עכשיו עם הילדים, ואיך אני אתמודד כלכלית, ואיך אני אסתדר עם נושא הבריאות. ואז קורה הנס, כלכלית הם מסתדרים, וגם בריאות הם מסתדרים, וגם עם הידי הם מסתדרים. ואז אין להם מה לעשות בחיים. הם מרגישים שעמום. למה? כי ההישרדות זו הייתה המטרה שלהם. אז זה לא אומר שאנשים מצליחים בחיים אין להם רגעי לחץ. זה לא אומר שאנשים מצליחים בחיים לא נמצאים בספקות בחיים שלהם. גם להם לפעמים נודדת השינה בלילה. אבל בגדול, באופן כללי, כקו מנחה, כעיקרון, הם מתפקדים מעל הפחד, מעל השאלות, מעל הספקות. נכון, הם ערניים לפחדים, הם ערניים לחששות, אבל הם משאירים את הפחדים והחששות והדאגות בקומה הראשונה של החיים, ומנהלים את החיים שלהם בגדול בקומה השנייה, של החלטיות, של יציבות, של נחישות. לפעמים, אדם מפחד מההצלחה, כי הוא אומר לעצמו, איך אני יכול להכיל הצלחה גדולה מדי? אז אין מה לחשוש מההצלחה או מההישגים, כי אני בכל אופן לא יגיע אליהם. הוא מפחד. אם הוא יגיע להצלחה, אז הוא אומר שהוא יפגוש אנשים מסוימים, יהיה לו כסף בעיניו, זה תהיה הצלחה, יהיה לו מעמד. הוא מפחד מכל העוצמה הרבה הזו בת אחת. אז כשהוא חווה את כל ההצלחה בבת אחת בראש שלו, בדמיון שלו, זה הציור שהוא מצייר לעצמו, הוא נבהל מזה. כשהוא נבהל מזה, אז הוא, כמו היינו אומרים, בצורה לא מודעת, הולך כמה צעדים אחורה, הוא מפחד מההצלחה. לכן כאן חשוב לדעת, להבין ולהפנים שאנחנו לא הולכים להצליח הכל בבת אחת, אלא בהדרגתיות. הולכים להגשים שלב אחרי שלב. שלב עשינו, התקדמנו, ואז עוד שלב ועוד שלב. אף אחד מהשלבים בסולם ההצלחה לא נועד שנשאר עליו, הוא רק שלב שנעבור עליו. אבל זה לא אומר מצד שני להיות אובססיבי ולא להנות מהשלבים ומהדרך, כמו שהפתגם אומר, לא רק הדרך אל האושר, לאושר שבדרך. אבל לא רק המטרה, אלא גם התהליך, לא רק התהליך, אלא גם המטרה. כל שלב נמצא כדי שנניח עליו את הרגליים, אבל בזמן שמניחים את הרגל האחת, זה הזמן לשים את הרגל השנייה על השלב השני, על השליבה השנייה, וכך האדם בגדול הוא צומח ומתפתח. וכך האדם, כמו היינו אומרים, מייצר לעצמו את אותו סוג אדם שהוא לקראת ההצלחה. ניגע בעזרת השם בעוד שאלה. אדם שואל שאלה, הוא אומר, הוא חוזר הביתה, והוא מתמודד עם תסכול. למה? לפעמים הבית לא מסודר, האוכל לא מוכן, הציפיות שיש לו, איך שהבית אמור להיראות, הן לא זוכות למענה. זה הציפיות שלו. ומה הוא עושה? הוא, לפני שהוא חוזר הביתה, הוא אומר שהוא מדמיין לעצמו שאין לו בית. ואז אומר, יש לי בית, כבר צריך להגיד תודה רבה. הוא מדמיין שאין לו אישה ואין לו ילדים, ואז יש לו אישה וילדים, כבר תודה רבה. הוא מנסה להורר את מידת הכרת הטוב. ובכך להגיע הביתה ולא לחוס, כי לייקר מה שיש. והוא לא מצליח עם ההצעה הזו. אז מה עושים? התשובה היא, ההצעה הזו להכיר תודה ולייקר מה שיש היא ודאי הצעה יפה וטובה. הבעיה היא שהיא לא מספיקה לשגרת החיים של האדם, היא לא תמיד מספיקה.
כלומר, לפעמים לא מספיק לאדם, כלומר, אני צריך להכיר תודה ולייקר מה שיש. האדם זקוק ליותר מכך. האדם לא רק יכול להסתפק בלהכיר תודה, ודאי, בתנאי מעבדה, כשהכל רגוע ושקט ושלב, זה הזמן שבו יכול האדם להזכיר לעצמו, להטמיע בליבו שצריך להכיר תודה ולייקר, להעריך מה שיש. יחד עם זאת, כאשר האדם מגיע אל שגרת החיים שלו, אז הזיכרון של להכיר תודה הוא לא פעם נשכח, וזה לא מספיק. מה כן צריך האדם? האדם צריך משהו אחר. האדם צריך להגדיר לעצמו מה הציפיות שלו. לדוגמה, יש לי ציפייה שהבית יהיה מסודר כשאני חוזר הביתה. בסדר, אז בוא נלך על משהו שהוא קרוב לציפייה הזו, אבל לא ברמה של הציפייה הזו. כלומר, אז אני כן רוצה שהבית יהיה מסודר, אבל לפחות אזור אחד. או אני לא אצפה שידעו לבד שאני רוצה שהבית יהיה מסודר, אלא אני יודע לפני שאני מגיע הביתה חצי שעה מראש, מאבקש בצורה נעימה ונינוחה, אם אפשר לסדר איזשהו אזור מסוים של הבית. או שאני עצמי אחזור הביתה 10 דקות מוקדם, ואני עם הילדים או עם בת הזוג, האישה, אני אסדר את הבית 10 דקות, ונסדר מה שיש. כלומר, להמשיך עם הציפייה הזו, אבל לא להמשיך עם אותה דרך למימוש הציפייה. להמשיך עם הציפייה, אבל לאו דווקא באותה מידה, ובאותו משקל ובאותה עוצמה, להפחית מעט מהציפייה, אבל כן להשאיר את הציפייה. אם זו הציפייה של האדם, אז אם נוריד מהציפייה, אבל את הקצת כן נביא לידי ביטוי, כן נצליח לתרגם, אז יש סיכוי שהאדם יוכל לחוות חוויות חיוביות בהקשר לאותה ציפייה, אפילו ברמה נמוכה, וזה עצמו, עצם החוויה הטובה, ייתן מענה לאדם ויוכל לאפשר לו לחזור לביתו ורגוע יותר, מכיוון שמענה ולו מינימלי הוא השיג לציפייה, לצורך שלו. נצא להפסקה, ובעזרת השם נחזור אל המשך שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
טורנדו מעניקה 7 שנות אחריות מלאה על טופ אינברטר וי-פיי, זוכה מוצר השנה בקטגוריית המזגנים ועל כל דגמי טופ. טורנדו, מזגני איכותי לחיים.
אתמול חצה ילד את הכביש במעבר חצייה, ונהג שלא נתן זכות קדימה כמעט דרס אותו. מחר זה עלול להיות הבן שלכם. תודה לאלפי שומרי דרך שבזכותם זה לא יקרה. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מתעדים בזמן אמת עבירות תנועה מסכנות חיים, והן מדווחות לרלב"ד ולמשטרת ישראל. עד היום נכנסו והועמדו לדין אלפי נהגים עבריינים. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת נתיב בטוח, ויחד נלחם על החיים של כולנו.
מסעדת גרג קיצ'ן הבשרית במתחם שרונה בתל אביב, עכשיו בחשרות בדץ מאדרין, 3 דקות הליכה מקניון עזריאלי. אפשרות לאירועים במקום 03-65-777-36 03-65-777-36. גרג קיצ'ן בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
אל תתפשר, אל תתפשר על איכות, אל תוותר, מסכן חדשני
מאחלת לכל בית ישראל קיץ נעים ומרענן.
המכשירים הסלולריים המתקדמים מבית הדרן, עם כלי העבודה הנדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק.
כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
קריאה אחרונה לטסים לניו יורק.
עכשיו במונה טורס מחיר בלעדי, רק $899 לטיסת אלה לניו יורק ליוצאים ביולי. חייגו עכשיו, כוכבית 2422.
רשת מחסני חשמל מכריזה על יריד ענקי עד יום ראשון. עד יום ראשון ימכרו מגוון מזגנים, מקררים, מאווררים, מכונות כביסה, תנורים, מחשבים, טלפונים ניידים, בהנחות ענקיות. יריד ענקי עד יום ראשון ועד גמר המלאי ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
זירה מקומית, כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים. לקראת הבחירות המוניציפליות. ושאלת הסקר השבועי, את מי תעדיפו ברשות העיר אלעד? מועמד דגל התורה, מועמד ש"ס או ישראל פרוש? חייגו כעת ל-039-039-039, שלוחה מספר 3. זירה מקומית, בהגשת איתי גדסי, יום ראשון 20:00, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, אני נמצא בשידור חי?
כן.
מעולה, יש לי שאלה, דיברת על איך אפשר להתמודד כשיש פער בין מצוי לרצוי, ואני אשמח אם תוכל להסביר לי איך זה יכול להתבטא במקרה שלי, שבאופן כללי זה סוג של תסכול וציפייה שנכזבה. קוראים לי יונה, אני עליתי לארץ לפני 6 שנים בערך.
כן.
שומע אותי?
כן, כן, כל מילה.
מעולה. ועליתי לארץ לפני 6 שנים בערך, ועליתי לארץ כדי ללמוד בישיבה. כן. והייתה לי ציפייה מסוימת שהסביבה תעריך אותי כמו שאני, תקבל אותי כמו שאני.
כן.
אבל לצערי נתקלתי ביחס מאוד מאוד לא נעים מסיבות שונות. גם, כן. גם על רקע הדתי, גם בגלל היותי עולה חדש, גם בגלל סיבות אחרות, נתקלתי לא מעט פעמים ביחס לא נעים מהסביבה, וזה גרם לי לסוג של אכזבה ותסכול, מזה כן. שהייתה לי ציפייה מסוימת, שאני עולה לארץ, ויש לי מגמה מסוימת, ואני רוצה להצליח, והסביבה תקבל אותי כמו שאני, אבל קרו לי כל הדברים שקרו. רציתי לשאול איך אני יכול להתמודד עם המצב הקיים, א' חברתית, וב' אני באופן אישי, נפשית, רגשית, איך אני יכול לא להיפגע מכל התקריות שקרו לי.
כן. ננסה להתייחס בעזרת השם. אני ברשותך אשאל אותך שאלה, מה זה נקרא לקבל אותך איך שאתה? הייתה לך ציפייה שיקבלו אותך איך שאתה?
אני מתכוון למי שאני, פשוט
מה עשו אחרת לדוגמה שלא קיבלו אותך איך שאתה?
אוקיי, אז לא יודע אם כדאי לפרט את זה, אבל מכיוון שאתה שואל אז אני כן יעלה את זה. לצערי נגיד, לא מעט פעמים נתקלתי ביחס מזלזל בגלל שאני מזרחי ולא אשכנזי.
כן.
או למשל, מבחינת הרגלי אכילה, אני טבעוני, אני נמנע מאכילת בשר מגיל צעיר.
כן.
והרבה פעמים צחקו עליי בגלל שאני לא אוכל בשר כמוהם.
כן.
או הרבה מאוד דברים כאלה.
הבנתי. בסדר. אז תראה, אנחנו עכשיו רוצים להתייחס לשני דברים, אני מבין נכון. אנחנו רוצים להתייחס לפער הזה בין המצוי לרצוי, וגם איך לא להיפגע נפשית. כלומר, הגעתי לארץ, השקעתי, התאמצתי, והנה, אני רואה שאנשים לא מתייחסים אליי כמו שהייתי מצפה, ולא רק כמו שלא הייתי מצפה, אפילו מזלזלים, מעליבים, פוגעים וכדומה. תראה, לקבל אותי איך שאני, זו ודאי אמירה שהיינו רוצים אותה, היינו רוצים שיקבלו אותנו, היינו רוצים ש יעריכו אותנו כמו שאנחנו מעריכים את עצמנו. היינו רוצים שזה יהיה, כי אנחנו מכירים את עצמנו, ואתה, מי כמוך יודע, כמה התאמצת וכמה השקעת, ואיזה הקרבה זה לעלות מחוץ לארץ ולהגיע לארץ. אין כנראה מי שכמוך יודע כמה זה מאמץ, מכיוון שאתה חווית את כל המאמץ הזה. הציבור הרחב, לא חלילה עם מקום של גנאי, אני אומר את זה, הוא יחסית שטחי יותר. כלומר, הוא לא חווה את כל עומק החוויות שאתה חווית, הוא בצורה יחסית שטחי, וזה ככה בדרך כלל, בכל קבוצת אנשים יש את זה, קבוצת אנשים שהיא באה ואומרת איזושהי אמירה, אמירה מעליבה בתחום זה או בתחום אחר, בעימד זה, בעימד אחר, האמירה המעליבה היא נאמרת, היא לצערנו גם תאמר מחר וגם תאמר מחרתיים, האמירות האלה הן נאמרות. כשאנחנו אומרים, קבל אותי איך שאני, אנחנו צריכים להרחיב את היריעה, את המושג הזה של קבל אותי איך שאני. כלומר, קבל אותי איך שאני, אני, לא לצפות שאחר יקבל אותי איך שאני, אלא שאני אקבל את עצמי איך שאני. כלומר, אם אני אקבל את עצמי איך שאני, אז גם אם האחר לא יקבל אותי איך שאני, אבל יהיה לי פחות כואב, יהיה לי פחות מתוסכל, אני יהיה פחות מאוכזב, אני גם פחות מופתע. יותר מכך, אני יוצא מתוך הנחת יסוד. מחר, מוחרתיים, עוד פעם יעליבו אותי. אני לא אמור להשלוט את עצמי שזה לא יהיה. זה יהיה. מחר, מוחרתיים, יהיה מי שיפגע, יהיה מי שיעליב, יהיה מי שיאמר אמירה זו אחרת, לצערנו זה יהיה. אבל אם והיה, ואני יותר אתמקד בתכונות שלי, בעשייה שלי, במטרות שלי, במי שאני, ככל שאני אתמקד בזה יותר, אז יהיה לי קל יותר להכיל את הפגיעה שגם מחר תהיה. וזה מאוד מתסכל, זה כל כך לא צודק, זה כל כך לא הוגן שאתה השקעת ואתה התאמצת ואתה עלית ואתה הקרבת ואנשים לא יודעים להעריך את זה. אני רק מוסיף ואומר, הם גם לא ידעו להעריך את זה. היחיד שידע להעריך את זה זה אתה. הציפייה שאנשים אחרים יעריכו את זה, היא ציפייה שהיא לא תזכה למענה.
הבנתי.
אני, מה שאני, מה שאני רוצה בהקשר הזה יותר לומר, אני אומר, ככל שלך יהיה יותר קל עם עצמך, אז יהיה לך פחות, אני לא אומר לא נעים, אבל זה פחות ישאב אותך אי נעימות שפלוני אלמוני יאמר עליך אמירה זו או אמירה אחרת.
נכון. האמת
שאני
חושב שזה באמת מאוד נכון, שקבלת אני, כשאני מקבלת מי שאני, זה כבר מקל עליי ואני פחות נעלב מהזולת, מהיחד של הסביבה, אבל האמת היא במקרה שלי, אני דווקא, אני שלם עם מי שאני, אני בסדר עם מי שאני, לא מפריע לי שאני מזרחי, לא מפריע לי שאני לא אוכל בשר, לא מפריע לי עוד זה שאני עולה חדש ואני מדבר עברית במבטא, או אין ספור דוגמאות אחרות, אבל לצערי זה הסביבה שעושה לי את זה. ואנשים אחרים ששחקו עליי בגלל זה, שזלזלו בגלל זה, שאיפלו אותי ולא קיבלו אותי למעגל שלהם בגלל זה, זה לא שאני לא שלם עם עצמי, פשוט הסביבה שלא מקבלת.
כן, תראה, זה שאתה שלם עם עצמך זה דבר טוב וזה באמת דבר נהדר. יכול מאוד להיות שאתה באמת נמצא בחברה לא נכונה. כלומר, אם והיה ואתה נמצא במקום שבאמת, אתה לא מקבלים אותך באופן קבוע, אז בסדר, אז יש לפעמים, והאדם לא יכול עכשיו להתעסק בפתרונות רגשיים, והוא נדרש באמת לעשות שינוי מעשי, ולא בסדר, אז זה לא המקום, זו לא הישיבה, זה לא האזור, זה לא המקום, שם אני אוכל להיות, אם והיה והחברים או החברה הבולטת היא צוחקת והיא מעליבה והיא דוחה. זה לא בכל מקום קורה. אז החברה הזו היא פשוט כנראה לא החברה המתאימה לך. אם אנחנו צריכים פתרון נקודתי. פתרון נקודתי אומר שאתה יודע מה, אני טוב לי עם עצמי ואני בסדר עם עצמי, אבל בסוף אני, זה לא משנה, אני צריך בסוף לחיות. בסוף אני צריך בתוך חברה. בסוף אני צריך להיות חלק מקהילה, חלק ממשהו. אני צריך להיות עם אנשים, חברים. זה צורך. אז זה בסדר גמור, מצוין. הצורך הזה, על מנת שהוא יזכה למענה, אז לפעמים גם כן באמת צריך לשנות, לעשות שינוי. אז אולי זה לא החברה, זה לא האנשים, זה מקום אחר, אזור אחר, משהו אחר.
האמת שאני עשיתי גם את זה, קרה לי כמה פעמים שהכנסתי ישיבות, שעברתי מחברה אחת לאחרת, הייתי בישיבה חרדית, עברתי לישיבה דתית לאומית, הייתי בחברה יותר אשכנזית, עברתי לספרדית, ולהפך, אני עשיתי גם כל מיני שינויים חברתיים, אבל לצערי, ואני באמת לא מבין את זה, וגם לא יודע איך לפתור את הנושא הזה, איך לפתור את הבעיה הזאת, או לכל הפחות להסתדר איתו, שבכל מקום שאני נמצא, למרות שאני בסדר עם מי שאני, אבל הסביבה תמיד מוצאת נקודות מסוימות, כדי לדחות, לזלזל, לפגוע.
תראה,
הדבר... אני לא מבין את הפתרון.
תראה, הדבר היחיד בהקשר הזה אני חושב, הדבר היחיד שבהקשר שתוכל לעשות, זה רק להתאמן במה שנקרא בהסחת דעת, כי את החברה לא תוכל לשנות, ועם עצמך אתה מרגיש טוב, אז רק להסיח דעת, רק לא להתמקד ולא להתרכז בזה, ולהתרכז בחיים שלך, במה שבכל אופן טוב לך בחיים שלך, ולמצוא עצמך מתוך 10 אנשים, חבר או 2, ולא להתרכז בכל החברה הפוגעת ומעליבה, מכיוון שזה קרה, ואתה אומר שאתה טכנית מנסה, לעשות את השינוי. בוא ננסה להתמקד באחד, בשניים, בשלושה אנשים, ואיתם לראות איך אפשר לתפקד ולחיות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לרועי קנטן, שלמה פולק, לכם המאזינים, ערב טוב.
הולדת הוא משהו מיוחד, אבל יום הולדת 200 זה סופר מיוחד. ברוקס ברדרס, מאז 1818, חוגגים יום הולדת 200. ולכבוד המאורע, מתחדשים בקולקציית מוצרים חדשים של עניבות, חגורות, עפודות, כמו שרק ברוקס ברדרס יודעים לייצר. להשיג ברשת חנויות פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים ורבי עקיבא 99 בני ברק. וברשת המקום הנכון, פורור, חד וחלק.
200 שתזכו לשנה.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
אוף, שוב הגיע הקיץ.
מה רע?
שמש, ים, אבטיח.
כן, וגם יותר מקרים של שכחת ילדים במכונית.
נכון, וזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו.
ברור, כי המוח שלנו בזמן נהיגה עובד על אוטומט, וכל שינוי גורם להסחת דעת.
ותוסיף לזה עייפות ולחץ ושיחות טלפון שנכנסות בזמן הנהיגה.
אפשר למנוע, יש מה לעשות.
הקיץ הזה כולנו נלחמים על החיים, לא עוזבים את המכונית לפני שבודקים שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב היכנסו לאתר הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רק בחודש הספר האגדי של ספרי אור החיים, מארז ספרי אוצר ההלכה על שבת, מועדים וכשרות ב-100 שקלים בלבד.
נו, רוצו, ספרה אמר.
שלום לכם, כאן אבי ממרן, ואיתי על הקו אברהם קנלסקי, מיוזמי הטלפון המאושר. אברהם, פגשתי חבר שכל זה לא מדבר אליו. תראה, הוא אומר לי, אני איש רציני, אני סומך על עצמי. תגיד, לדעתך הוא צודק?
כמו שאנחנו נוהגים בכביש, ואנחנו צריכים להיות חכמים בכביש ולא צודקים. אם כל גדולי ישראל אומרים שאנחנו חייבים הגנה, אז אנחנו מוכרחים את ההגנה.
על ההגנה של חברת הדרן שמעת?
אני מאוד אשמח לשמוע.
המכשירים הסלולריים המתקדמים מבית הדרן, עם כלי העבודה הנדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק.
כוכבית 3230, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
קריאה אחרונה לטסים לניו יורק.
עכשיו במונה טורס מחיר בלעדי, רק $899 לטיסת אלה לניו יורק ליוצאים ביולי. חייגו עכשיו, כוכבית 2422.
רשת מחסני חשמל מכריזה על יריד ענקי עד יום ראשון. עד יום ראשון ימכרו מגוון מזגנים, מקררים, מאווררים, מכונות כביסה, תנורים, מחשבים, טלפונים ניידים, בהנחות ענקיות. יריד ענקי עד יום ראשון ועד גמר המלאי. ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב וחודש טוב, באולפן יעקב גפן. באום החלה העצרת הכללית בדיון בדרישת מדינות ערביות לגנות את ישראל בשל פעילותה נגד מחבלים בגבול עזה בשבועות האחרונים. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, דרשה כי אם העצרת תגנה את ישראל, שתוציא גינוי במקביל גם לארגון הטרור חמאס בשל המתקפות שלו הפוגעות באזרחים ישראלים, וכן בשל השימוש באזרחי עזה כמגן אנושי. בלשכת ראש הממשלה מגיבים לדיון האנטי-ישראלי באום ואומרים, ישראל מעריכה את תמיכתו האיתנה של ממשל טראמפ.